ברוכים הבאים לעוד פרק של הכל נדלן, והיום חלק ב' עם ליאור יעקובי. אני מארח שוב את האיש והאגדה, אני לא רוצה שיסמיק לי כמו בפעם הקודמת, אבל קיבלנו כל כך הרבה תגובות, וגם אמרנו את זה תוך כדי הפרק הראשון, שאנחנו חייבים פרק המשך, פרק שיגע יותר בנדלן, בפרקטיקה, במעשי, מהשטח, יותר דוגמאות, ניכנס יותר לעומק. ויש לי הבטחה אחת אליכם בפרק הזה. אנחנו הולכים להיכנס לעומק, הולכים לגעת באסכולות, לדעתי גם יהיה בינינו ריבים, כי יש דברים שאנחנו חושבים אחרת, וזה בסדר גמור. וכל אחד ישים את האמת שלו על השולחן, על הנייר, והשבוע, ליטרלי השבוע, זאת אומרת שזה שבוע שעבר, כי אנחנו בתחילת שבוע, פגשתי זוג, ואני אגיד לך מה אני מפותח עם זה, אני חושב שאמרתי לך את זה לדעתי. זוג שגם נפגש, עוקב אחרי יותר משנה, באינסטגרם וכו', ראה את הפרק שלנו הקודם, ועשו איתך פגישה. אחלה של אנשים, ואחד דברים, אחת השאלות, אחת הצמתים הראשונות שבעצם צריכים לבחור, וניסיתי להסביר להם את זה, ואני חושב שהרבה משקיעים לא קולטים את זה, זה ההבדל בין נדלן אקטיבי לנדלן פסיבי. אני ואתה אקטיביים, לכל דבר ועניין, זאת אומרת, ברמות הכי גבוהות. אתה היום מלמד אנשים איך להיות אקטיביים. ואני חושב שאת השאלה הזאת, את ה... ככה נצלול, ככה נניע, ככה, אתה יודע, ניכנס לעומק, בעצם אנשים צריכים קודם כל לחשוב האם הם רוצים להיות אקטיביים או פסיביים. ו... אני רוצה להתחיל איתך דווקא בשאלה. אתה באמת מאמין שכל אחד יכול להיות אקטיבי? או צריך?
שאלה מעולה. התחלת בבום.
אתה יודע, אני אוהב חזק.
יאללה, לא נרחיב על הפתיחה. היה פרק חזק, מלא אנשים כתבו לי צריך עוד אחד, והנה אנחנו כאן. כיף. אני חושב שבכל מה שקשור לאקטיבי-פסיבי, לא, ממש לא. יש אחוז קטן שיכול להיות אקטיבי, ורוב האנשים דווקא כן נוטים לפסיבי. אני יכול להגיד לך עליי, עוד לפני שנרד לעומק, כיזם נדלן, אני התחלתי רק מישהו שנותן פתרון לאקטיבים ולעצמי כאקטיבי, ועם הזמן הבנתי שאני יכול לנצל את הדברים שאני עושה וליצור גם פתרונות לאנשים שרוצים פסיבי. וזה ממש לא נכון לכל אחד להיות אקטיבי, בסופו של דבר אנחנו מדברים על לפחות שעה וחצי ביום, שאתה צריך להיות פנוי לזה, לפחות, וככל שאתה רוצה...
והיית עדין.
כדי להתחיל.
כדי להתחיל,
כדי אוקיי. לעשות, בוא נגיד, בדיוק כתבתי יום הודעה למישהו. אתה תוכל לעשות 3-4 עסקאות בשנה, אם תיתן שעה וחצי ביום, על, אתה יודע, נכס, 150-200 אלף דולר השקעה, קנית, שיפצת, מכרת או הזכרת, אתה תוכל להביא 3-4 כאלה, לא יותר, אתה לא תוכל עכשיו לעשות 20-30, אתה לא תוכל להיכנס לפורטפוליו, אתה לא תוכל לנהל אופרציה גדולה, אבל אתה כן תוכל לעשות כמה עסקאות בשנה, באופן חמוד, שעה וחצי ביום.
אתה חושב אבל, קודם כל, אני לגמרי מסכים, אבל אני אגיד לך משהו, אתה חושב ש... אתה מסתכל על זה, מה צריך להשקיע מבחינת זמן, אבל יש שני פרמטרים נוספים שאני, לדעתי, ואני אהיה קצת אגרסיבי, ל-95% מהאוכלוסייה זה לא מתאים. סיבולת הסיכון סיכוי, היכולת להכיל את הטעויות בתחילת הדרך, והעון שלדעתי מפסידים בתחילת הדרך לעומת נדלן פסיבי, אם בחרת נכון, פשוט לא מתאים לכולם. ואני חושב שזה, שוב, עכשיו, כמובן שיש יוצאי דופן, כי מי שעובר ליווי נכון, מקצר תהליכים בצורה נכונה. אבל הבעיה שהיום גם הרבה חושבים שאו שהם יודעים הכל עוד לפני שהם יודעים כלום, או שהם לא בוחרים את המסלול הנכון. אתה היום, איך אתה ממיין את האנשים שנגיד אתה פוגש? איך אתה, מה בעצם אתה אומר לך, תשמע, זה מתאים לפסיבי, זה מתאים לאקטיבי?
אז בוא נפרק את זה לגורמים. אני עושה איתם שיחת קונדישנינג, ועשיתי לי סוג של קוויסיונר מאוד מסודר, כדי להבין, בכלל לפני שאנחנו מדברים על התוכנית שלי, אנחנו 25-30 דקות עוברים איתם על האם להיות אקטיביים מתאים להם בחיים שלהם. והבדיקה עוברת בצורה הבאה. קודם כל, האם יש לך רצון להיות אקטיבי? זה אומר רצון לקבל בעצמך את ההחלטות, להתמודד בעצמך עם הקשיים והאתגרים, לקבל את הטלפונים ב-8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 בלילה.
במיוחד שזה שעונים הפוכים.
נכון, ומי שרוצה ללכת ל... לאזור קליפורניה ואריזונה וכו', זה בכלל יכול להגיע גם ל-3-4 בבוקר.
על החדוד מתפוצץ, מתחלף דייר, או בכלל גם לאתר את הדילים, אתה יודע, אנשים לא קולטים את זה.
לאתר את הדילים, להיות במסע ומתן, לריב עם הקבלנים, לעשות חוזים, כל הדברים האלה, האם בכלל יש לך רצון לעשות את זה? וזה השלב הראשון. סיימנו את הרצון, הבנו שיש רצון.
עכשיו את הזמן.
עכשיו נדבר על הזמן. ואני חושב שאני מחלק את זה לשתיים, יש את העצמאים ויש את השכירים. לשכירים בדרך כלל יש את הזמן, אלא אם כן יש להם מעורבות בעוד סייד אסלס כאלה ואחרים. אבל בדרך כלל יש להם את הזמן, גם להורים, לילדים, הילדים הולכים לישון ב-7:30, 8:30 בערב.
אבל הרוב לא מוכנים להקריב.
נכון.
עזוב, הם אומרים שכן, אבל בינינו, רק אני ואתה פה שומעים אחרי.
אבל אני אפתיע אותך, יש לי תלמידים שהם מורים, והם מקריבים, והם עושים.
וואלה.
למרות שההורים, רוב ההורים שאני, אם אני חושב על זה רגע ועושה סטטיסטיקות, רוב ההורים שיצאים בתהליך, זה הורים כבר לילדים מעל גיל 6-7. זאת אומרת, זה לא הורים לילדים שעכשיו...
קטנים.
אני אומר על עצמי, אם אני...
אבל אתה אבא במשרה מלאה, פול טיים ג'וב.
אז תקשיב, אז אם אני צריך להתחיל היום לעשות נדלן, עם ילדה בת שנתיים, שהיא השבוע תהיה בת שנתיים, וילדה בת 5 חודשים, זה לא קורה. העייפות, רמת התשישות, מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה בפר שקשה מאוד להתחיל, אם אתה כבר עסוק באיזה די ג'וב. אבל בוא שנייה, נחזור לסחירים. הם כן יכולים להכניס את זה כחלק מהיום שלהם, כי אנחנו בסוף מדברים על שעה וחצי, תמצא את השעה וחצי שאתה יכול לעשות. אם הם רוצים מאוד. ואז יש את העצמאים, שבסקטור של העצמאים, אני כל הזמן שואל אותם, תגיד, זה מה שנדלן יכול להרוויח לך, הנה המספרים, פותח לו, הנה מה שאתה יכול לעשות מפליפ, הנה מה שאתה יכול לעשות מרנטל, הנה לונג טרם, 4-5 שנים קדימה, מה שאתה תוכל להרוויח מנדלן, האם זה נכון לך להפסיק לעשות סקייל בעסק שלך, ולהתמקד על סקייל בעסק חדש, ואז אתה באמת שומע אנשים שמגיעים אליי שהם, לא הכי חושבים על העסק שלהם כמשהו שהוא לדווח ארוך, שנמאס להם מהתחום שלהם, שזה עסק שיודע לפרנס אותם, אבל לא מעבר לזה.
שיש לי איזה תקרת זכוכית שהם מאמינים שהם לא יוכלו לפרוץ אותה בעסק שלהם.
נכון, אז לשני הטייפקסטים האלה, הזוג שדיברת איתם, סליחה, וגם פנה אליי, בשיחה שאלו אותי שאלה מאוד, מאוד טובה. הם שאלו אותי, תקשיב, הנה מה שאנחנו מרוויחים, בחודש. הנה מה שאנחנו רוצים להשיג בחיים. מה אתה חושב?
האם שווה לי להיות אקטיבי או לא?
האם שווה לי להיות אקטיבי או לא? ואז אמרתי להם, טוב, בואו שנייה נחשוב. סתם דוגמה. הם מרוויחים 40,000 שקל בחודש. משפחה, כמה ילדים בישראל, אתה לא גומר חודש מתחת ל-30. כמה אתה חוסך? 100,000 שקל בשנה, $30,000 בשנה. זה מה שאתה חוסך. אתה לא תוכל, להיות משקיע פסיבי ולהשקיע בנכסים ולצבור עכשיו איזה פורטפוליו ענק. 10 שנים, $300,000, אתה תוכל לקנות פי 4 נכסים, $1,000,000 שווי נכסים בעשר שנים. זה כלום, $1,000,000 שווי נכסים בעשר שנים. אז אמרתי להם, יש לכם אפיק קידום בעבודה, אתם יכולים להכפיל את הרווח שלכם, אתם יכולים להגיע מ-40 ל-80, שעכשיו אתם תחסכו כל שנה 500,000 שקל, התשובות היו לא. הם יכולים...
אבל הם גם כן יכולים בזמן הזה להגדיל את ההון שלהם דרך השקעה פסיבית. זאת אומרת, הוא גם יכול לצמוח במקביל.
נכון, אבל יש להם עכשיו, סתם לדוגמה, ולקחנו אותם כדוגמה, אבל זה נכון לא רק אליהם, זה נכון להמון המון טייפקסטים של משפחות, או של אנשים שהם בעבודה של, בעבודה שכירה. הם משקיעים פסיבית, וההשקעה הפסיבית מייצרת להם 10%, 12%, 15% בשנה, אבל הם לא רואים את הכסף, 4-5 שנים קדימה, לפחות לא בעסקאות שלנו. אם עכשיו הם ילכו למישהו שהוא יעשה איתם עסקאות פליפ של לקנות, לשפץ, למכור, יש לזה את הסיכונים של זה.
לא מאמין בסוג עסקאות האלה היום ברוב המקרים.
אני אישית לא פליפ. אני אישית לא פליפים.
אתה יודע מה? אני חושב שכבר עוד שנה נתקדם לזה ונתחיל משתי הגישות של השונות בינינו.
נכון, נגיע לזה, אבל אני אישית לא פליפים. אני חושב שתחשוב, 5 שנים הבן אדם דוחף את הכסף שלו, הוא לא יכול לעשות עם זה יותר מדי במהלך 5 שנים האלה. רק בעוד 4-5 שנים עכשיו הוא יצבור הון עצמי לעוד עסקה. אז סבבה, הוא נכנס איתך לשתי קבוצות השקעה שיעשו לו 100% על הכסף ב10 שנים. נכון? הביא לך 100% על כסף ב5 שנים. הביא לך עכשיו 300,000 שקל או 400,000 שקל, והביא לך בעוד 5 שנים עוד 400,000 שקל שהוא חסך, אז הוא הכניס לך 800, עוד 10 שנים, וואלה, בן אדם עם 1,600,000, תוסיף אינפלציה ועליית ערך.
אני אגיד לך, אני מבין את מה שאתה אומר, אני חושב שלהרבה מאוד מהאנשים, בלי שהם שמים לב, התשובה מסתתרת בשילוב, ואני אסביר גם למה, ואז נתקדם לשתי הגישות השונות בינינו, על איך צללנו לתוך עולם הנדלן. אני חושב שבגלל שהרבה לא מצליחים לפרוץ בתור אקטיבים, והם מבזבזים יותר מדי זמן, שבזמן הזה הכסף שלהם יכול להיות בהשקעה לשנה וחצי, שנתיים, שלוש, ואמרת 5 שנים, אבל יש גם פחות, במיוחד בתחום הבנייה ויזמות וכולי, אז יש עסקאות גם לשנתיים, 3 שנים, ואני חושב שהדרך הנכונה היא לבחון, זאת אומרת, בסוף ההשקעה הכספית בליווי לפעם הראשונה להיות אקטיבי, היא לא כזאת גדולה לעומת מה שאתה יכול להרוויח אם תצליח לעשות. בוא נשים רגע את הקלפים על השולחן. הידע זה לא העניין. יש היום ידע כמו מים, בסדר? קורסים, מדרכות, הכל חינם, זה בכלל לא זה. הכסף שמשלמים זה על הליווי, נכון. על לעבור את הדרך בפעם הראשונה לעסקה הראשונה. אז גם אם מישהו יוצא להשקעה פסיבית, ובמקביל אומר, תשמע, יש לי את החלום לאסוף דלתות, ואני רוצה להיות אקטיבי, אין בעיה, תפעל בהתחלה בשניהם. ברגע שתפרוץ את האקטיביות, ישתחרר הכסף. הרי שעסקה ראשונה טובה, יהיה לו כסף. בוא.
נכון.
כסף לדלת הראשונה יהיה לו. כל בסדר, ישתחרר, אם הצלחת, מצוין, עכשיו תוציא מהפסיבי ותעבור. פשוט אני חושב שברוב המקרים האנשים לא עוברים את הפסיבי.
נכון, אז בוא תסתכל איך אני רואה את זה, ואתה אומר דברים נכונים, כן? אני לא רוצה לשלול, אני לא רוצה שישמע שאני שולל מהאנשים את הקו של הלכת ולהשקיע פסיבי, כי בסוף, אם אין לך אפשרות להיות אקטיבי, זה הדרך היחידה שלך לעשות 10, 15, 20 אחוז בשנה על הכסף.
100 אחוז.
שוק ההון, סבבה, תשים את עצמך בחשיפה בשוק ההון, אתה במלך כולנו שם, בתיקי מניות, פנסיה, קרנות, השקעה וכו'. מספיק סיכון שם, בוא נדחוף דברים להשקעות יותר נכונות, יותר גדולות גם. ההבדל מבחינתי בין האקטיבי לפסיבי, בארצות הברית ספציפית, הוא שאת הכסף שלך אתה יכול לגלגל בזכות הריפייננס, שעל זה דיברנו רבות בפרק הקודם, ולא נרחיב עכשיו.
לגמרי.
אבל אם אני יכול להיכנס להשקעה, ואחרי שנה, שנה וחצי, להחזיר כסף אליי, ולעשות כמעט עם אותו סכום, עוד השקעה, ואז עוד השקעה, בחמש שנים כבר עשיתי 5-6 עסקאות עם כמעט אותו סכום. מה שבהשקעה פסיבית, עשיתי עסקה אחת.
אבל אני אגיד את אני מאמין שלי, או את הנודבט, או את מה שאמרת בהמשך הפרק, ואני רוצה רגע עכשיו שנעבור באמת לשתי הגישות שאני נתקל בהם גם, היינו במסעדה לפני שבועיים עם עוד כמה אנשים שעושים נדלן, ויוצא לי להתקל המון בהבדל בין שתי הגישות, וגם מה זה עושה מחשבתית אחרי זה להמשך הדרך ולפעולות, ואני כבר אומר, חבר'ה, אין גישה אחת נכונה, זאת אומרת, בסופו של דבר, שנינו התחלנו שונה לחלוטין, ושנינו צומחים בעולם הנדלן בקצב מדהים, ואין גישה אחת נכונה, יש, אני כל הזמן רואה את זה, הסוד שיפרוץ לכם, נוסחת הקסם, אין משהו אחד נכון, יש הרבה דברים נכונים, וכל אחד צריך לפחות מה שמתאים לו, אבל למה אתה לא אוהב אקזיטים?
למה אני לא אוהב אקזיטים? תראה, כל פעם...
איך בכלל אפשר להגיד שמה אני לא אוהב אקזיט? אתה צריך רגע להבין... אקזיט זה החלום הרטוב הרבה פעמים מהצד. אני דרך אגב שייחסתי עולם הנדלן, ואתה לך זמן גם לחשוב על התשובה, אתה יודע ככה על הדרך, סתם כי לקחתי לך את המיקרופון, אני לא הכרתי נדלן מניב. אתה מבין את האבסורד?
כי התחלת בישראל.
כי התחלתי בישראל, והתחלתי רק מעסקאות אקזיט. אני לא הבנתי מה זה נדלן אחר. הבנתי שמי שקונה ממני את הדירות, קונה בשביל תשואה, אבל לא קלטתי את הסיטואציה. התחלתי מללמוד איך לקנות מתחת למחיר שוק, להשתמש בפוטנציאל השבחה, וממון חכם, קונה משפץ מוכר, קונה משפץ מוכר. העסקה הראשונה שלנו הייתה פחות מ-14 יום.
כן.
איך בכלל אפשר להגיד, סליחה שאני שואל ככה פתוח, כן? לא אוהב אקזיט.
כן.
זה הכי כיף בעולם.
אז בוא אני אגיד לך את הסתכלות שלי, ואני קיבלתי קלפים מסוימים בחיים שלי, שהובילו אותי לדרך מחשבה הזאת, והקלפים האלה הם להיות טוב בהרבה תחומים, אבל לא הכי טוב בתחום אחד, ואתה יודע, כמו שיש בפיפה, שיש לך את המאה לחמש קטגוריות, אז אני 85 בכל החמש, אני לא 100 ואז 30 בקטגוריה אחרת. וזה מאפשר לי גם לייצר עסקה טובה, גם לדעת איך להגדיל את הפורטפוליו ולעשות סקייל, וגם לעבוד עם אנשים, ולגייס כסף עם משקיעים, ולייצר את לייצר את המערכת יחסים ואת האמון ואת המערך של גיוס משקיעים. ואחרי שעשיתי עסקה שתיים ראשונות, שנגמר לי העון עצמי, אמרתי, טוב, מה האפשרויות שלך? כאילו, סבבה, עשית ריפאי, אבל עדיין יש לך קצת כסף עוד בנכסים. אני לא יכול, כמה אני יכול להרוויח מעבודה אקטיבית? אני לא יכול לעשות 50 אלף דולר רווח בחודש, אני עדיין לא שמה. אז אני חייב או למכור, או להביא עוד כסף. ואז הלכתי לקלפים הטבעיים שלי. הקלפים הטבעיים שלי זה שכבר צברתי איזושהי קהילה של אנשים שעוקבים אחריי, מאמינים בי, עשיתי עסקים טובים לאורך השנים, והבנתי שאני יכול לצרף אליי אנשים כמלווי חוב, בעצם משקיעי חוב, או כמשקיעי הון שותפים לעסקאות, ובכך להגדיל את כמות הנכסים שלי, לא להצטרך להביא כסף מהבית, ולבנות פורטפוליו שמטרתי תמיד הייתה לצאת לפנסיה מוקדמת. אני יום 31, אני רוצה ב-35 לתלות את הכפפות, ואז להחליט מה בא לי לעשות. אין לי איזה... זה מה שאני אעשה בפנסיה.
אז למה אתה לא חושב שהדרך הנכונה היא לעשות עסקאות אקזיט, עסקאות שמטרתן הגדלת ההון העצמי, לייצר לך הון, ואז לייצר את הפנסיה שאתה קורא לה?
כי אני חושב שאתה עושה עכשיו פליפ.
כן.
אתה ממוסה על הפליפ,
כן.
ואתה מאבד את כל עליית הערך. זאת אומרת, כבר עשית עסקה, כבר קנית את הנכס מתחת למחיר השוק, הצלחת להביא ריפאי טוב, אתה מקבל כסף בחזרה בלי מס, למה למכור את הנכס? בוא נעשה, לך הביתה השבוע, אני בטוח שעשית את זה, לך הביתה השבוע, ותשאל 500 אנשים שאתה מכיר, שמכרו נכסים לפני 10-15 שנה.
כולם יגידו לא למכור.
לא למכור.
למעט, למעט.
למעט.
ואתה רואה את זה גם בהתפתחות, יזמים, אנשים שעברו לשלבי בנייה, עברו לשלב שהם בונים בניינים, עכשיו, שלא תבינו נכון, אנחנו השנה השארנו לעצמנו מספר לא קטן של דלתות, במולטי פמילי שהיינו שותפים בו בכמה mm-hmm. עסקאות, אבל זאת, אני חושב זאת הפעם הראשונה שהתחלנו להשאיר דלתות. אני לא נגד, שלא ישמע לא נכון, כן? אני לא נגד נדלמניב, אני בעד. Mm-hmm. אני פשוט חושב שהאסכולות, הם הרבה פעמים אנשים לא מחברים אותם לשלב שהם נמצאים בו. זאת אומרת, אתה מצאת פתרון איך להמשיך לצמוח, אתה מצאת איך לעשות BRRR, שאולי נגע בזה בהמשך, גם בתקופה הזאת של ריבית גבוהה, איך לייצר, להוציא כסף הביתה, אבל לא כולם באמת מצליחים לעשות את זה. ואני חושב שגם בתקופות האלה, אנשים צריכים רגע להבין, אוקיי, קודם כל, מה זה אקזיט, מה זה מניב? Mm-hmm. תכירו את האסכולות, תכירו נכון. את השיטות. אני אישית, ואני יודע ששנינו עושים את זה, לא פחות מאמין, ואנשים עושים בזה חייל, כן? באלה שרוכשים רק במטרת appreciation, זאת אומרת, הם מסתכלים, אתה יודע, יש את המשפט, מה הכי חשוב בנדלן? לוקיישן, 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 ועוד קצת לוקיישן. נכון, יש משמעות ללוקיישן, אבל זה בדיוק ההבדל בין האסכולות. יש אנשים שעושים נדלן מניב, והם מוכנים לקנות בשווי שוק ואפילו מעל. אפילו מעל. אז קניתי בעוד 200,000 דולר. מה זה באמת משנה? אני מחזיק את זה ל-30 שנה. שמעתי את זה מאנשים שעושים, מחזיקים המון דלתות.
לא מאמין בגישה הזאת.
מצוין. כי מאיפה הגיעה הקנייה מתחת למחיר שוק? השימוש בפוטנציאל השבחה, לקחת דירת 3 חדרים להפוך ל-4 וכולי. הגיע לדעתי מתוך עולם של אקזיטים. אז אני חושב שאתה מצאת פתרון, אבל לא כולם יכולים.
אני אגיד לך איפה אני מנצח בפתרון שלי.
אתה אוהב לנצח.
אני אוהב לעבוד נכון.
אוקיי.
אני אוהב שהמעטפת נהיית הוליסטית ומסתדרת מכל הכיוונים. בסוף אני יצרתי לעצמי איזשהו שריון. השריון שלי הוא ההכנסה האקטיבית. ההכנסה האקטיבית שלי לא מגיעה מהנכסים עצמם. אני רווחים אקטיביים מהנכסים של שכירויות, קל לזה רווחים פסיביים. אני משאיר בתוך הנדלן. אני לא לוקח הביתה. ולי יש עסק אקטיבי, שעוד לפני ההכשרות ולפני שליוויתי והכשרתי יזמים, היה לי עסקים אקטיביים אחרים, ולאשתי יש עסק, ואנחנו גם עובדים בעסק שלה ומגדילים אותו, וזה מאפשר לי לחיות. עכשיו, אם יש לי,
מי שעושה ככה, אני לגמרי איתך.
מעולה.
תייצר גם עשרות ומאות דלתות, שיהיו break even, או אתה יודע, $500 פלוס, ובוא, זה מה שזה מייצר היום בעידן שלנו בתקופות הריבית האלה. אם אתה מצליח לחיות באותו זמן, פצצה.
נכון.
אתה תתעורר בוקר אחד בגיל 35 ותצא לפנסיה, תתלה את הכפפות.
נכון.
לגמרי איתך. נכון. אבל אני רק אומר למשקיעים, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה?
מי שאין לו את האפשרות לייצר את המצב הזה, בוא נגיד את זה ככה. ובוא אני אגיד לך מה אני מציע לאותם חבר'ה שמגיעים אליי. נדבר על האקטיבים, אוקיי. לא על הפסיבים.
אוקיי.
כי הפסיבים יש להם עבודות, יש להם פרנסה.
לרובם, אני מקווה.
מקווה, כן.
למרות שקשה פה, אין ספק. אני רואה אנשים גם עם 30 ו-35 שלנו שמים את החודש.
נכון, נכון. אז אחד, אני, למי שאין את ההון העצמי ורוצה, ואומר לי, שמע ליאור, אני רוצה מבחינתי לטוס לארצות הברית, להיות יזם בארצות הברית, לחיות את השטח, לשרוף את הכבישים ולעשות דור נוקינג, ורק לעשות נדלן כל היום. אז אני אומר לו, תקשיב, אתה צריך לפחות חצי שנה רזרבות. ועכשיו יש גישות, בוא נחשוב איך אתה מייצר מספיק כסף כדי לחיות. לא עכשיו בפנסי, באמצעים גבוהים, אלא לחיות בסבבה. יש הולסל, אתה יכול להוריד חוזה, למכור את הנכס, לעשות בין 5,000 ל-20,000 דולר קומישן על ההולסל. יש אפשרות ללוות משקיע, לעשות
פיקס פרייס.
אלן, הנה עסקה, אני מצאתי לך אותה, אני משפץ לך אותה, אני מחבר אותך לחברת ניהול, לוקחים היום בין 7,000 ל-10,000 דולר על ליווי משקיע.
נכון.
זה הכנסה שמי שגר בארצות הברית יכול על עסקה אחת לחיות 2-3 חודשים.
אתה יודע, זה בדיוק ככה, אנחנו התחלנו פה. אתה יודע, התחלנו לנסות אקזיטים לעצמנו, אחרי זה אמרנו, טוב, נגמר הכסף. הבנק אומר, חבר'ה, בוא, אתם בני 21, לכו מפה את הכסף. קודם כל תחזירו את מה שלקחתם. ואז התחלנו להכניס משקיעים. המשקיע הראשון היה הבוס של ליאור בעבודה שלו, שנינו עבדנו בעוד עבודות, 3-4 שנים. לאקטיבים, אני איתך לגמרי.
נכון.
לגמרי. אני רק רוצה לחדד שאני כן מאמין בכל ליבי לאלה שרוצים נדלן, שמישהו עושה בשבילם, שמישהו מלווה אותם, שמישהו לא מלווה אותם, אלא שמישהו עושה את זה בשבילם. אני חושב שכן צריך להבין את ההבדל בין מניב לאקזיט, ובתחילת הדרך יש אנשים שמגיעים עם 200,000 שקל, או 250,000 שקל, וחושבים שהם יוכלו מהר מאוד לייצר איזושהי, אתה יודע, פנסיה, עשרות דלתות. לא, חבר'ה, יש לפני זה שלב שלדעתי הוא נקרא הגדלת ההון העצמי, וזה צריך לייצר צעות דו-ספרתיות על הכסף שלך כל שנה, כדי שההון שלך יצמח בצורה גדולה, ואחרי זה בעתיד תוכל לדאוג לזה.
נכון.
תגיד.
לפני זה.
אוקיי.
לפני זה.
כן.
אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה שממחישה את הקו שלי בחיים. יש לי פרויקט, מעבר ל-50 דלתות בואיו, שמכניסות 50,000, 51,000 דולר בחודש מסחירויות, זה יעלה עם השנים, ותודה רבה, לא רוצה למכור, חוץ משלושה נכסים שכשהריביות ירדו והשוק יתחיל להשתולל לטובה, אז אני אשחרר אותם, כי הם תפוחים רקובים יותר.
למה הם רקובים? מה לא טוב בהם לנדל"ן מניב?
הלוקיישן, שקשה להזכיר, ואני מקבל דייר פחות טוב, ויש לי נכס אחד שאני לא אוהב את המבנה שלו. יש לו קצת אתגרים מבניים שלא בא לי לחכות עוד 10 שנים. בא לי להעיף את זה.
דרך אגב, נגעת פה באחד הדברים שגם לדעתי אני רואה הרבה אנשים עושים טעויות, יש קרוב משפחה שהתחיל נדל"ן בארצות הברית, וזה ההבדל בין מיקום לאקזיט ומניב, סוג נכס, ביקוש לסחירות, ואיך משביחים את הנכס בהתאם למטרה שלך.
נכון.
שזה עולמות שאנשים עושים טעויות, כי הם לא מבינים את ההבדל הרבה פעמים, מה זה להחזיק נכס לטווח ארוך, לעומת מה זה לייצר נכס שעושה מכה אחת של מחירה ומתקדמים קדימה.
נכון.
מדהים, אוקיי, ומה רצית להגיד? בזה שחוץ משלושת אלה שאתה לא רוצה למכור, שאתה מה?
אז
לפני שאתה רוצה למכור?
אז לפני שאנחנו קופצים לנקודה הבאה, הדוגמה הכי טובה לקו מחשבה שלי, יש לי פרויקט בניו מקסיקו, דיברנו עליו מפגש קודם קצת, קניתי 32 אקרס, 130 דונם של אדמה, עם שותפים, פיתחנו את הקרקע, היום אנחנו יושבים על 83 מגרשים, שאנחנו יכולים לבנות עליהם, כבר בנינו 3, השלישי אמור להימכר השבוע, מדהים, הגענו לחוזים לפני שסיימנו אפילו את הבנייה, אז זה מעולה.
לא נפוץ בארצות הברית.
לא, וזה לא פריסולד או משהו. אני, באסטרטגיה שלי, יש לי עוד 80 בתים שאני יכול לבנות. אם זה תלוי בי, אני בונה את כל ה-80 עם משקיעים ומחזיק אותם, ואני לא מוכר אף אחד עוד. למה? כי אני מסתכל על זה שאם אני אמור עכשיו להיות 40,000 דולר, 35,000 דולר, 30,000 דולר, רווח על כל מחירה, לי כשותף נשאר X אחוז מזה, כן? לא קטן מדי, אבל גם לא עכשיו, לא מעל 50 אחוז.
ואני... זאת אומרת, למה לי למכור? אני לוקח 20,000 דולר הביתה, אני אחזיק את הנכס.
אני ממוסה על זה. זאת אומרת, בוא נגיד, יישאר לי 10-12,000 דולר על כל מחירה. למה שאני אעשה את זה אם אני יכול להכניס שותף, שהוא איתי 50-50 ברווחים, לקבל נכס שאם היום הוא נמכר ב-360, בעוד 5 שנים הוא ימחר כבר ב-410, שכירות שלו 3,000 דולר בחודש, תעלה להיות לא יודע כמה, קרוב ל-4 כבר עם השנים. למה למכור את הנכס הזה, אם אני יכול להיות שווה 40-50,000 דולר בנכס הזה בעוד כמה שנים, וליהנות מצועה חיובית, בלי לשים כסף, ולהחזיר את ההשקעה הביתה. למה למכור?
אני אגיד לך, שוב, אני בכוונה מציג את הקונטרה, בסדר? מציג את הצד השני. אתה בתוך הדיל הזה, עם סכום לא קטן.
נכון.
אתה מושקע בו בעון עצמי, שהוא די גבוה.
נכון.
בסדר? אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. בסופו של דבר, וזאת גם אחת הסיבות שאנחנו לא עושים נדלן מניב עם משקיעים כמעט בכלל, בסדר? אני היום יודע לייצר cash flow למשקיעים שרוצים cash flow, דרך מסלול חוב, לייצר תשואות מאוד גבוהות שמחולקות רבעוני. אבל אני חושב שאם אני... בוא ניקח דוגמה, בסדר? כדי להפיל איזה שאולי הסימון. נגיד ואני נביא. אתה יודע, אבא שתמיד אומר, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל נגיד ואני שוטה והנבואה ניתנה לי, אני יודע לקנות בניין במיליון דולר, ולמכור אותו אחרי שנה ולהרוויח 30%, 300,000 דולר.
אוקיי.
לדוגמה, בסדר? אופציה אחת שזה לשים את כל המיליון דולר מהכיס, לעשות 30%.
נכון.
אנשים אומרים לי, רגע, אתה למה אתה מכניס משקיעים? ואז גם אני אגיע לנקודה של מניב לבין למכור ולהחזיק. אני אומר, חבר'ה, אני עושה תשואה גבוהה יותר על ההון העצמי. אני מעניינתי מה ההון שלי עושה. מה ההון שלי, זה כל הכוח שמבחינתי של נדלן, מינוף. אם אני לוקח כסף ב5%, סתם של הדוגמה מבנק, ומרוויח עליו 8%, עשיתי 3% על כסף שלו שלי.
נכון.
אז אם עכשיו אני יודע להגיד למשקיע, ותמיד יש אצלי בנק מלווה, אבל נגיד ואין, רק שיש כדי שיהיה קל, אני יודע להגיד לליאור או ל100 משקיעים, שומעים? יש לי פה בניין, אני הולך להרוויח עליו 30%. תקשיבו טוב. אני אשים 10%. 100,000. אתם תשימו 900,000. קחו 50% מהרווח. מה עשיתי פה? אני עושה 150% על הכסף שלי, אני לוקח 150,000 דולר על השקעה של 100, והם עושים 16%, הם שמו 900 ולוקחים 150,000. זאת אומרת שהם ייצרו תשואות שבו, הם לא יכולים לייצר במקומות אחרים, או קשה מאוד או מאתגר, ואני לקחתי סכום, אם עלית מיליון מראש, אז עכשיו אני פתוח בעשרה פרויקטים, אני עושה 150% ומעלה על הכסף, גם עשיתי פיזור סיכונים, גם אני עושה תשואות מאוד מאוד גבוהות. זה אותו דבר גם מבחינתי בדיל הזה שלך. אתה מסתכל איך אני מייצר דלתות, אני אומר איך אני מגדיל לאנשים את הכסף mm-hmm. שלהם, וגם לי,
נכון.
ואיך אני לא נמצא בנכס עכשיו 4, 5, 6 שנים, שמייצר break even או $500 פלוס, או משהו קטן כל חודש, ובונה רק על appreciation. ואני גם לא מוכן להיות בדיל עם הרבה כסף בפנים, כי אני יודע לצמוח הרבה יותר מהר, לדעתי, בהרבה דילים.
נכון.
אבל יש לזה חסרונות אחרים.
אז אני רוצה לשאול כמה שאלות על האופרציה שלך, וזה הזמן שלי גם לחקור אותך קצת אופה. לעומק.
אז אנחנו מדלגים על ה... תכף נדבר גם על השוק שאתה בוחר, ומה אתה מקבל ממנו, אבל יאללה.
לפני זה אני אגיד שבאסטרטגיה שלי, אני כנראה לא אבנה 80, אני כנראה אבנה בין 30 ל-60, אני צריך להתחיל למכור כדי להחזיר התחייבויות שהן התחייבויות כואבות, בריבית גבוהה. כשאני מכניס משקיע לעסקה, אני מכניס אותו והוא מחזיר לי את ההשקעה הביתה, הוא מחזיר לי את ההון העצמי הגדול, שבוא נגיד שמתי $50,000 על כל בית, עד לשלב הזה, סתם לדוגמה. כשאני אכניס משקיע, אני אכניס משקיע פחות או יותר $40,000 שיחזרו אליי כהון עצמי. למה? כי יש עלות לכניסה לעסקה, זה לא רווח שאני לוקח, אני פשוט מחזיר את ההשקעה ששמתי. ואז אני נשאר עם סכום יותר קטן בכל נכס, ואני מגיע פלוס מינוס ל-10% שאתה נמצא בו, וככה בעצם אני יכול לבנות יותר. אז זה לא שאני עכשיו הולך להישאר עם כמויות של כסף בפנים. אני בעצם עושה את התהליך הזה של...
הפוך.
לעשות קונברז'ן הון עצמי מאוד גבוה שנכנס לתוך הפרויקט, להון עצמי נמוך יותר, ומשקיעים שמתחלקים איתי בסיכון, וככה כולנו נרוויח ביחד. אני לא לוקח להם פה עמלות על הכניסה. באסטרטגיה שלי, אני רוצה להרוויח איתם בסוף. לכן אני גם מבקש אחוז גבוה יותר מהרווח.
נכון.
אבל בוא נדבר שנייה על האופרציה שלך.
יאללה.
אז תסביר לי רגע, באסטרטגיה שלכם, ברוב העסקאות, אתם נכנסים לעסקאות של שנה אקזיט, 3 שנים אקזיט, 5 שנים אקזיט, 10 שנים אקזיט. מה אתם עושים?
אני אגיד לך רגע איך המודל שלנו עובד, בסדר? אנחנו עובדים, אתה יודע, שאני רציתי להיכנס לעולם בארצות הברית, הלכתי לכל החברות המתחרות פה בישראל. הלכתי, ראיתי מה עושים. הציעו לי, קח בית, שלם לי פיקס פרייס $5,000 בתקופתו. אמרו לי, בוא תעשיתי השקעה משותפת וכולי. ואז בחנתי איפה חברה יכולה להרוויח. בסדר? חברות מתחרות שלי. ויש 3 מקומות מרכזיים, דמי הקמה, דמי איזום, סלש דמי ניהול, סלש המון שמות שהם קוראים לזה פה באמצע, בסדר? וראיתי פה גם חברות בלי שמות שגם לוקחים 30-40% מהון עצמי המגויס לפרויקט, על דמי ניהול. לא מעניין אותם אם הפרויקט ירוויח או יפסיד, שזה היה בעיניי הזיה, וחלק מהרווחים בסוף. ואז ישבנו אני ואליאור ואמרנו, אוקיי, פיקס פרייס לבית, אני לא רואה את ההיגיון בזה, אני לא מצליח להבין איך הם מרוויחים בכלל. אני גובה $5,000, בוא נשפו טיסות, אנליזות וכולי, מה, איך הם מרוויחים? הבנתי במהלך השנים, בדיעבד, שהרבה מהם מרוויחים, כי הם קונים בשם אחד ומוכרים בשם אחר, כי הם מרוויחים, גוזרים אותך בשיפוץ, בריאות, תתתת. אמרתי, שמע, אני לא רוצה להיות במשחק הזה. לא רוצה. איפה אני יכול להיות באמת? זה לא שיהיה מובטח, כן? דבר על הקשיים, דבר על העסקאות הכי גרועות שהיה לנו, מה שאתה רוצה. אבל איפה אני איתם באותה סירה? אמרתי, אוקיי, השקעות משותפות. אני שם כסף, משקע איתם ביחד, לא גובה דמי ניהול, לא גובה דמי זום, לא לוקח 30% מהון עצמי מגויס במהלך הדרך, בו זה בעיניי הזיה, אבל לוקח בין 50-60% מהרווחים. ואז אנשים אמרו לי, רגע, אבל תראה, ראיתי בחברה אחרת, לוקחים רק 20% מהרווח. אתה צודק, אבל שם, סליחה לביטוי, תודה, עושים לך במה... הם לא רק שהם לא איתך באותה סירה, הם קפצו מהסירה עוד לפני שהפרויקט התחיל. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה קודם כל השקעה משותפת. אני איתכם באותה סירה, מרוויח אחרון בתור, לוקח חלק יפה, אבל גם לכם יש חלק יפה. ואתם יודעים שלפחות מי שנוהג בהגה, נוהג בסירה, לא משנה, משיט אותה, קבל את ההחלטות ממקום טוב. ואז אמרתי, אוקיי, איזה אזורים אני רוצה לעבוד? שאלת אותי על המודל, אז אני טיפה מרחיב. אמרתי, אוקיי, אני רוצה... מה בא לי? התחלתי להסתכל, ואמרתי, אוקיי. והיה לי אנשי קשר שהגעתי אליהם שהיו הרבה שנים לפני זה בארצות הברית, שליוו אותנו בתהליך בהתחלה, ואמרתי, אוקיי, אני את האזורים הזולים שמוכרים פה לישראלים, או הרבה מוכרים, לא רוצה לגעת. לא רוצה את הסוחרים, לא רוצה את ההתעסקות, לא רוצה את הכאבי ראש, לא רוצה לבנות שם, לא רוצה לגעת שם. ובסוף, עם השנים, הצטמצמנו לשני אזורים ספציפיים. ניו ג'רזי מצד אחד של מנהטן, ברוקלין מהצד השני שלה, חצי שעה מקסימום, שזה הפרויקט הכי רחוק שלנו, 30-35 דקות, מלב העולם. יתרונות וחסרונות, זה פרויקטים, המולטיפמילי האחרון עלה $22 מיליון, הפרויקטים בברוקלין 6, 7, 8, 10 מיליון דולר, ויש לזה גם חסרונות, כי אם פתאום יש לך דירה שיושבת על המרקט חצי שנה, בוא בנית משהו שעלה לך $1,000,000+ רק הדירה לך עלות, אתה משלם על זה ריבית עכשיו ש10-11%. אבל רציתי לעבוד בפריים לוקיישן. ואז לשאלתך, המודל שלי הוא מאוד פשוט. אני בא ואומר למשקיעים, חבר'ה, תראו, אני יודע לעשות עסקאות אקזיט, אני יודע עסקאות קצרות טווח. בסדר, העסקאות שלנו הן בין 2-4 שנים, אתה מודע מראש מהצפי. יותר מזה, בשנתיים וחצי האחרונות אין לי אף עסקה שיצא לדרך עם 4 שנים, כי אני מכניס משקיעים בדרך כלל אחרי היתר, או אחרי היתר ממש לעלות לקרקע, או אחרי אישור תכנוני. זאת אומרת, אני יודע שאפשר לבנות פה בניין, 8 דירות, עכשיו בוא רק תמשוך את הפרמיט, אתה יודע, שלבים מאוד מתקדמים. ואני מציע להם בדרך כלל שתי אופציות. אופציה אחת, כמו שנגעת בו בהתחלה ולא רחבת, מסלול חוב, שזה בעצם תהיה בנק נוסף לטובת הפרויקט, אתה יודע מה ריבית, נקובה מראש וכולי. ואז אם הפרויקט מרוויח יותר, אתה לא שותף בזה. אם הוא מרוויח פחות, אתה יודע מה הריבית שלך. בסדר, מסלול מאוד בטוח יחסית. הפרויקט יכול לצאת break even, ואתה עדיין תרוויח. קניתי בניין במיליון ומחרתי במיליון, והוא עדיין מרוויח. והמסלול השני זה שותפות. אני ואתה שותפים לכל דבר ועניין. בסדר, נגיד סתם בשביל הדוגמה, 10 משקיעים שמו כל אחד 100,000 דולר, אז כל אחד יש עשירית. הבניין ימכר ב2 מיליון, יהיה להם 200,000, ימכר ב0.5 מיליון, יהיה להם 50,000. זה המודל שלי על קצה המזלג. ככה אנחנו עובדים, עסקאות שמטרתן הגדלת ההון העצמי, 2-4 שנים. אין לי נדלן מניב לטווח ארוך, ומי שרוצה לייצר cash flow, זה מסלול חוב, אותו מסלול יותר בטוח, שבחלק מהפרויקטים יש לו גם חלוקה רבעונית. זאת אומרת, אתה יודע, כל שנה מחולק סתם שהדוגמה 10%, ואתה מקבל כל רבעון את החלק היחסי שלו. זה המודל שלי על קצה המזלג, ליאור.
הבנתי אותך, אז full on exit. אין פה שכירות אפילו. אין מקדם של להזכיר את היחידות שאתם בונים.
גם במולטי פמילי, תקשיב טוב, שאנחנו בונים, שזה בניין שמיועד לסחירות ארוכת טווח, ואנחנו חייבים להכלס את הדירות לפני שמוכרים אותם, כי אם לא אתה מקבל, אתה יודע, הרבה פחות כסף. אנחנו לא בונים על דולר אחד סחירויות בתוכנית העסקית. דולר אחד, זאת אומרת, אני מציג, אני קונה שטח, סתם בשביל דוגמה במיליון, בונה בעוד 10 מיליון, הוצאות נלוות, מוכר את הבניין ב20 מיליון, מצוין. אין שם דולר אחד מסחירויות. אחד.
זאת אומרת, אתה מוכר לפי הקאפ רייט, של הסחירות הפרופורמה, אבל אתה לא מכניס הכנסה מסחירות בביצועים.
אפס.
בסדר, הגיוני.
למה? למה אתה חושב שזה הגיוני? סתם מעניינתי.
זה אופסטינג אחד של השני לדעתי. עם הריביות הגבוהות, אתה לא עושה ריפי, אתה בריבית של 10, 11 או 12 אחוז, אתה לא בריבית של 6-7 אחוז. אז יש לך כבר הרבה יותר עלויות, זה שוחק לך משמעותית מהרווח. אתה לא יודע כמה תזכיר, ובסוף יש הוצאות טיפול לכל המערך הזה, صدق لو لاهوت اتزه لو انا يقول لاבין انا يقول لاבין تاخلطه استراتيجيه لو لاهوت
انا جيت خاني رايتي بمالخ السنين شنه دوارين شكورين ش اولى الناس يتعلمين منهم او רוצים להתعلمين صح كلهم كل احد المكومات شبه مولتي ش ده بمعنى بروجكتين شهم יש بهم مציבות كي جامي لو اتسخت لمكور افخوت ايش خا بنخس شمنيف امون كسف كاش فلو البنكي متيم عليه وخولي ده احد شو لكخ הרבה יותר زمان مما שמציגים לאיסראלים להזכיר את הדירות. אני רואה פה לפעמים בניינים שמציגים לאנשים של 80, 120 דירות בתוך 60 יום. לא קורה. לא משנה באיזה שוק אתה עובד, לא משנה מה רמות הביקוש. שאתה משחרר כזאת מכה של דירות, לוקח זמן. דבר השני, שב-50% הראשונים של הדירות, נגיד זה 100 דירות, ועד ה-50 אתה בכלל לא רואה כסף.
נכון.
אתה לא רואה כסף. שלא יספרו סיפורים.
הבנק לוקח הכל.
כן, הבנק לקח הכל.
נכון.
גם אם יהיה קצת רווח, לרוב, בגלל שאנחנו כבר מוציאים את הבניין למחירה, ואו מתכננים ריפייננס, כבר במהלך הדרך, זאת אומרת, עכשיו יש לי בניין, שהבנק כבר אישר לריפייננס, שאני מגיע ל-85% אכלוס. בסדר? אז אני עכשיו סביב ה-60 ומשהו אחוז, אני כבר יודע, המשקיעים יודעים, ברגע שזה קורה, הגענו ל-85% או 90, תלוי בפרויקט, אנחנו קלים את הכסף ויוצאים, אני כמעט לא ינה פה מקש פלו. מה אני אכניס? מה אני אציג, אתה מבין? ולא רק זה, תמיד יש בלטעמים.
נכון.
אין מה לעשות. תמיד יש בלטעמים.
נכון. אז תן לי לשאול אותך את זה, ואני מעמיק לתוכך. אתה בחברה עושה אקזיטים.
נכון.
אני קרא לזה one man show, עם פה אדמינית, פה איזה מנהל בשטח. אנשים שלא עולים לי הרבה כסף. אני די זול ברמת האופרציה שלי, ואני גם לא עושה דברים בהיקפים שלך. מה היקף הכסף של עסקאות שמתבצע אצלך בשנה?
אנחנו מנהלים עכשיו בערך 400 מיליון שקל בשווי עסקאות,
okay.
בו זמנית. אנחנו לא מתחילים המון פרויקטים, אולי זה שם הרבה, אבל זה לא הרבה, זאת אומרת, יחסית למה שמגיע לשולחן ומה שאנחנו מסוגלים, אנחנו מתחילים בין 10-12 פרויקטים בשנה, ואני משתדל להיות כל הזמן בסייקל של, אני יודע שיוצאים פרויקטים ומתחילים.
ופרויקט בערך עולה כמה כסף?
המולטי פמילי סביב ה-20 מיליון דולר, והבניינים הקטנים שאנחנו בונים בברוקלין סביב ה-6-10 מיליון דולר.
הבנתי, אוקיי. אז אתה בהיקף גדול, אבל גם יש לך הוצאות. עכשיו, אני יכול להגיד לך שאצלי אין הוצאות. אין לי משרד ואין לי עובדים ואין לי אנשי מכירות.
יש ימים ליאור שהייתי מושך את השערות ואומר, אני לא מבין איך הגענו לכזאת כמות של הוצאות.
נכון.
טורף.
כמה עובדים יש לך?
10 שכירים באופ... 11 שכירים באופן מלא, עוד כמה שהם עובדים רק שלנו, אבל הם לא באמת שכירים, אלא פרילנסרים שמקבלים סביב 15.
כן, אני מבין. אז אין פה טוב או לא טוב, כן? אתה בגישה שלך ואתה מרוויח כסף ואתה מרוצה מזה, אני בגישה שלי ואני אומר, אני לא רוצה לקחת את עצמי למקום של כל כך הרבה תקורות, כל כך הרבה הוצאות חודשיות וסחירות וזה, כי אם עכשיו שנה לא יהיה פרויקט או ישו קשה, וואלה, אני אוכל אותה מכל הכיוונים.
זה שמו סיפור אמיתי?
קדימה, תדבר.
היה לי אופרציה בבאר שבע. קודם כל, אני אגיד פה משהו אישי הכי, הכי עמוק שאפשר. אני, היה לי חלום להיות גדול. לא יודע מאיפה זה נובע, אנחנו לא על צפת הפסיכיאטר, הפסיכולוג, אבל היה לי חלום להיות גדול. לא חלום לרווחיות, לא חלום לנדלן מניב או לפנסיה מוקדמת, חלום להיות גדול. קומות, בניינים, אני גודל. היה לנו אופרציה בבאר שבע מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה, אני כאילו, שוב, אני אגיד פה סתם מספרים, ובאמת, מכל הלב, הגענו גם למצב שאני שם 400-500 אלף שקל בחודש, על הוצאות תקורה.
וואו.
תקורות. בסדר, מחזורים, הבאנו איש כספים שעשינו סדר אז בזה, הוא אמר לי, טל, 90 יום, הכל מסודר. לקח לו חצי שנה, והוא אמר לי, תשמע, לא זוכר מתי הבאתי ידיים רגליים ככה. שיפוצים, דו ספרתי בחודש, באמת, אופרציה מאוד מאוד גדולה, ושהגיעה להיות הריבית וכולי, נכנסנו לסוג של להטה. לפעמים אתה לא קולט, זה היה בדיוק גם אוקטובר, אז אתה אומר, חגים, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אין נכון או לא נכון, אבל לא, לא, יש הבדל מאוד גדול בין one man show, או אתה יודע, מספר מצומצם של עובדים בשטח וכולי, לבין להתחיל להקים אופרציה כזאת עם אנשי מחירות, ושירות לקוחות וכולי.
נכון.
וזה מטורף, מטורף, הוצאות מאוד גדולות.
אז אתה כחברה, אתה חייב לעשות אקזיטים כדי לשרוד, ואז יש את הרווח, והשאלה שלי, מה אתה עושה עם הרווחים שהולכים, הדיבידנדים שלך ושל אליאור, ואני לא יודע אם יש לכם עוד שותפים או לא, זה שלכם. האם אני את הרווחים שלי מעדיף להחזיק כלואים בתוך הנכסים, אפילו לא להיכנס למצב של רווח, אני מעדיף לא למכור את הנכס, אתם בונים מולטי פמילי, אתם עושים, רגע, קונדוז או מולטי פמילי?
בברוקלין קונדוז וב...
אוקיי.
ניו ג'רזי מולטי
פמילי. אז נגיד בקונדוז, בנית 100 יוניטס, האם אתה לא יכול להשאיר 5 לך ולאליאור עכשיו, במקום לקחת דיבידנד, האם אתה לא יכול להשאיר כמה דירות?
אז אמרתי את זה ככה בהערת אגב בתחילת הפרק, השנה הזאת השנה הראשונה ש... אני לא עושה את זה בקונדוז, כי אני פשוט בונה בברוקלין, ושם לנדלן מניב, זה אותו סקו, זו אותה אסכולה,
תל אביב.
בדיוק, זה תל אביב, שמדברת על דווח ארוך וכולי, ואמרתי לך, אני לא אוהב את זה, לא מוכן לקנות בשביל 3-4%, עזוב אותי, אני איך לעשות אקזיטים. אבל במולטי פמילי, זה באמת השנה הראשונה שאנחנו משאירים לעצמנו דלתות, זאת אומרת, אנחנו עושים ריפייננס, מוצאים את המשקיעים החוצה, עם הצועות כמובן שהוצג להם והכל, ואפילו בחלק מהמקרים קצת יותר, ואנחנו נשארים עם דלתות. אבל זה לקח לי 6-7 שנים של נדלן בארצות הברית, וכי עד היום באמת משתי סיבות. אחת, כי זה לא אני, לא ככה צמחתי, ושתיים, כי באמת אני צריך את הכסף. אני גם כל הזמן רציתי להמשיך לצמוח, וגם אנחנו משקיעים בין 5-10% מהעון העצמי בכל פרויקט, ושוב, זה פרויקטים לא קטנים.
ברור.
אז מדובר פה בהרבה מאוד כסף.
מאות אלפי דולרים בכל עסקה.
חד משמעית. אז היינו חייבים למכור, ויש לי עובדים, ויש לי תקורות, ויש לי משרדים, ואתה יודע, גם אנחנו צריכים לחיות בבעיה על הבתים שלנו, אז אתה צודק, עד עכשיו כל הזמן הרגשנו שאנחנו חייבים להוציא את הכסף וחייבים למכור.
כן, אז בעצם הכסף שלך, בוא נגיד, אם יש לך, יכול להיות שיש לך מיליון דולר שמתגלגל עכשיו 4 שנים בעסקאות, ואם אתה עוצר הכל, אתה עכשיו 4 שנים הולך לקבל עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, כל כמה חודשים של אקזיט מפרויקט.
אני אומר לך שהיו ימים שאמרתנו, רגע, כאילו, אני צריך עכשיו להביא לפה 100,000 דולר, לפה 150,000 דולר, אני עכשיו פתוח בזה, אתה יודע, 4-5 חוזים, ואני אומר, רגע, אבל איפה כל הכסף שלי? אז הוא בריביירה, הוא בוא, פה, 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 אתה סוכם, זה סכומים מאוד גבוהים, כן? אבל אין לך אותם נזיל, ואתה יודע, זה מטורף, זה באמת ככה, וזה גם אולי משהו ככה לכל אלה שיש להם את החלום של, ופונים אליי הרבה באינסטגרם דרך אגב, יש לזה יתרונות וחסרונות. זאת אומרת, תחשבו טוב, 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 מי אתה רוצה להיות שתהיה גדול. כי היום בדיעבד, יש המון סיבות למה לבחור one man show, בלי תקורות, במיוחד בעולם ה-AI, יש הרבה עובדים שאתה יכול, שאתה צומח לתוך עובדים מסוימים, אתה יודע, אתה מפחד להגיד, אוקיי, מה יקרה כשהם לא יהיו, אבל יש שם המון פתרונות, ולא חייבים גודל, ואני אומר, מכל הלב, החלום של גודל הוא לא החלום הנכון. הוא לא החלום הנכון. והיום אנחנו מאוד עם רגליים על הקרקע, זאת אומרת, יכלתי לגייס לדעתי פי 2 פרויקטים בשנה. חד משמעית. עם השיווק והכמות, לא, אנחנו עושים את זה, מצאנו את האיזון, נקרא לזה ככה. כן. ולך אין את החלום הזה.
להיות גדול? למה, היה.
לא, רגע, למה התחלת את היזמות? למה אתה פורץ לעוד תחומים? הרי אתה תגדל, אתה לא רוצה רק לייצר לך את הדלתות, או שאני טועה?
כן, אז... אני הגעתי מתחום הכושר, ובאופן כללי אני הגעתי מבית ומרקע מאוד תחרותי, ולהיות הכי טוב ולהיות מקום ראשון, ואבא שלי הוא אלוף הארץ ואלוף אירופה באגרוף, ובית גרוזיני, אתה מגיע מחינוך של תהיה הכי טוב, וגם הלכתי ישר לתחום הכושר, ובתחום הכושר גם כן אתה רואים אותך כאיך שאתה נראה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה חייב להיות הכי חטוב, הכי חזק, הכי יפה, הכי זה, כדי בעצם להיות, תקרא לזה מוצלח, mm-hmm. so called.
איזה קשה העידן הזה שלנו, יא אללה.
כן, באיזשהו שלב, בגיל 22, עשיתי איזשהו תהליך התפתחות אישית, mm-hmm. והצמידו לי מנטור. הייתי צריך את זה, לא הלכתי לשם בשביל ההתפתחות הכלכלית, הלכתי בשביל האישי שלי. Mm-hmm. ושהוא דיבר איתי, אם תשמע את השיחות הראשונות שלנו, את הסיכומי שיחה, אני רוצה להיות מיליארדר. אני רוצה להיות סלב.
תשמע לי מוכר.
אני רוצה שכולם יכירו אותי וידעו מי אני, ויעריצו אותי, ותהיה יראת כבוד שאני הולך ברחוב.
מעניין מאיפה זה נובע. אני חושב שגם לראות את כל כך הרבה אנשים באינסטגרם, והכל נראה כל כך נוצץ, אתה אומר, טוב, יהיה לי 60 אלף עוקבים, יהיה לי 100 אלף עוקבים, אני אהיה מפורסם, אנשים יכירו אותי ברחוב, ואיזה כיף יהיה לי.
נכון. בוא נגיד, בתוך הפגישה השישית, שביעית שלנו בתהליך, אני לא אשכח את היום הזה, הולך בשדרות נורדו, ועושה איתו את השיחת טלפון, אז אני אומר, וואלה, אני לא צריך את כל זה, אני לא רוצה את כל זה, אני רוצה שלי יהיה טוב. אני לא צריך מיליארדים, אני צריך מיליונים. אני לא צריך להיות הכי חטוב שיש, אני צריך להיות בריא וחזק, אני לא צריך שכולם יעריצו אותי, אני צריך שיהיה לי חברים טובים, ואנשים טובים קרובים אליי.
קשה, זה קשה, קשה ליישם בחיים.
נכון, וזה היה הסוויץ שלי, ומאז אני חושב שונה. אני כבר לא מחפש להיות הכי גדול, אני מחפש את השקט בעוד כמה שנים.
אז מה השלב הבא בהתפתחות שלך? שינינו לגמרי את המבנה של הפרק, זה מעניין.
לגמרי, וזה זורמים, אחי.
לא, לגמרי. זאת אומרת, איך אתה רואה את עצמך בסקייל שלך?
אז ככה, אז אחד, אני שם השנה מאמצים מאוד גדולים על העסק האקטיבי שלי, כי השקעתי, קניתי שנה שעברה 24 נכסים, mm-hmm. ואני בתוך פרויקט בנייה שיש כאן שם המון כסף. הכנסתי המון כסף לתוך עסקאות, ואתה יודע את זה, ואין לי תוכניות לאקזיט, mm-hmm. אז אני חייב לייצר כסף. אני חייב לבנות לעצמי איזשהו גב כלכלי, שיוכל לקחת אותי קדימה לדברים הבאים. אני רוצה להרחיב את העסק של הייעוצים, והתוכניות הכשרה שלנו. יש לי שם פוטנציאל מאוד גדול, ואנחנו אשכרה עוזרים לאנשים, אז זה ווין ווין לשני הצדדים. אנשים עושים עסקאות, אני מגדיל את העסק האקטיבי, שזה האקזיטים, תקרא לזה כך.
כן.
ובמקביל, אני רוצה לשים משאבים בפרויקט בניו מקסיקו, לבנות שם אופרציה באמת מעל ועטף.
אתה לא מפחד להציף את השוק?
במה?
אתה בונה הרי המון,
נכון,
במכה אחת.
5 שנים ייקח לבנות את כל ה-80.
פרסת אותם.
פרסתי 5 שנים, קרא לזה 15, 20 שנה.
עוד אחת מהטעויות המרכזיות שאנשים עושים בארצות הברית, שהם מתחילים לעלות למעלה. לא אתה, אמרתי אנשים.
כן, כן, אני אומר, לא, חשבנו על זה, ואחד השותפים שלנו רצה לבנות ב-20, רצה להתחיל ב-20 בתים במקביל ברן הראשון, אמרנו, לא, נתחיל ב-3.
טעות שאנחנו עשינו, דרך אגב, כן? שם את הקלפים על השולחן. למדנו בדרך הקשה.
הגיוני, זה כואב.
צריך לבדוק יכולת ספיגה של אזור.
ב-2021, 2020 זה היה לטובתך. היום פחות, היום אי אפשר לקחת את הסיכון הזה. אז זאת המטרה השנייה שלי, מבחינת השלבי התקדמות. אני רוצה להשאיר את הנכסים באוהיו, כי הם נכסים מניבים והם יעלו בשווי, משכנתאות ירדו. ועכשיו השלב הבא שלי, רק עכשיו, רק אחרי שאני כמה שנים בפנים ובניתי לי באמת בסיס טוב, זה להיכנס לאזורים איכותיים יותר, לקנות נכסים שאיתם אני יכול גם להגיד עוד 70-80 שנה, הילדים שלי, הנכדים שלי, ייהנו מהם.
אוקיי, בוא נעשה רגע עוד שני נושאים, ואני חוזר קצת אחורה כדי לתת פה עוד קצת פרקטיקה. בוא נדבר שנייה אחת על איך סוג השוק שאתה בוחר, אנחנו הולכים לדבר על עוד שני נושאים לפרק הזה נראה לי. אחד, מקווה שנספיק, איתור עסקאות מתחת שווי שוק, בסדר? כולם מחפשים זילו וכולי, בוא נדבר איפה, קצת מה זה הולסיילינג, איפה קוראים עסקאות מחוץ לרדאר, ובוא נדבר שנייה אחת על ההבדל בבחירת השווקים. שים לב גם מה אמרת עכשיו, חלק מההתפתחות שלך, אתה רוצה להגיע לשווקים טובים יותר, טווח ארוך יותר וכולי, בוא נדבר שנייה אחת על ההבדל בין לעבוד בשוק של 60-80 אלף דולר, ששוב, אני חושב ששנינו כבר דיברנו על זה בפרק קודם, ששם אנחנו לא ממליצים לאף אחד לעבוד, אף אחד לא רוצה את האוכלוסיות האלה. אז בואו נדבר אולי על שווקים של 150-200 אלף דולר, לבין שווקים של, לא יודע, אני מוכר דירות בברוקלין 1.5-3 מיליון דולר.
נכון.
איפה זה תופס אותך בכלל? קודם כל, בפרמטרים של בחירת שוק, והבעיות או היתרונות והחסרונות שיקבלו משקיעים שבוחרים שווקים כאלה.
כן. אז אגב, אני אשמח את הנכסים הבאים שאני אקנה בשנים הבאות, לקנות איפה שאתה עושה את הנדלן, כי זה ל-longevity. אני מסתכל על ההבדלים בין השווקים בצורה הזאת. השווקים שהם so-called low income, אתה קונה אתה יכול לקנות אחלה נכסים, נכסים, מצב מבנים מעולה. הבעיה שאתה מתמודד איתו זה האנשים.
אוכלוסייה.
יש לך סוחרים, ואני אגיד את זה, כואב לי לראות את זה. כן, אני, בחלק מהנכסים אני מנהל עם אופרציה עצמית שבניתי. ואני מקבל הודעות מאותם סוחרים, על, אני רואה את ההודעות, אין לי כסף, פיתרו אותי, הילדה שלי ניסתה להתאבד, אנחנו, הייתי חולה השבוע, ולא אכלתי לעבוד, אין לי איך לסיים את החודש. וזה הקהל שאתה עובד איתו, גם בנכסים של ה-150-200. בוא נגיד, שכירות מתחת...
טוב שאתה אומר את זה, כי הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה בפה מלא, מי האוכלוסייה, כשאתה עובד מתחת ל-$200,000, אפילו אולי כבר היום, אתה יודע, היום גם $300,000, אתה עדיין ב... בסדר, כבר קצת יותר טובה.
זה אנשים שהם...
כשיום.
הם תלויים בללכת, ללכת להרוג את הטרף מחר, היום, כדי שיהיה לך אוכל מחר. זה המצב, זה הסטטוס. ואתה חווה שמה את האתגרים של השוק הזה, יש אתגרים בשוק שלך ונדבר על זה, אבל אתה חייב לעשות סקרינינג מטורף לדיירים, אני הרבה פעמים מבקש דאבל דיפזיטס, יש תוכניות של גרנטור, שבעצם יש חברת ביטוח, שהדייר משלם אקסטרה לחברת הביטוח, וזה מבטח לך מקרה של אי-תשלום שכירות, עד גמר אביקשן.
כמו שיש לנו פה בישראל את, איך קוראים להם, וויצ'ק או השניים?
בדיוק, בדיוק, כמו החברות האלה. אז אתה מתמודד עם אנשים שהם לרוב ישאירו לך נכסים במצב פחות טוב, וקיבלת נכס חדש דנדש, הטרנובר שלך יותר יקר, התיקונים והתחזוקה שלך יותר יקרים, כי זה אנשים ש, אתה יודע, יכולים פתאום, סתם, יש לי Airbnb אחד בקליבלנד, ובדיוק אתמול ראיתי באפליקציה, יש לי מטפלת שמנהלת את זה, פתאום ראיתי באפליקציה שמישהו התחיל לצייר לי אנשים עם טושים על הקירות.
על הקירות? וואו.
וזה הקהל שאתה מקבל, כן? וזה Airbnb.
מה היתרונות בשווקים האלה? זאת אומרת, בשווקים שבסוף... איך קראת לזה? האוכלוסייה יוצאת לטרף, ולא תפסה את הטרף, אז לך יש בעיה בסחירות. מה היתרונות בהם?
אז אפילו לפני היתרונות, עוד שני חסרונות, לוקח לך יותר זמן להזכיר, הזמן שהנכס נמצא בשוק הוא יותר זמן, יגיעו לך מלא אפליקיישנס, אבל האנשים
שבאמת
עוברים את זה, זה לא, ומי שעובר יש לו בעיות אחרות, וכשאתה מוכר את הנכס, אז אתה בעיקר מתמודד עם משקיעים, ולא עם בעלי נכסים, שזה אומר ש... ינתחו את העסקה שלך על פי צועה, ולא על פי בא לי את הבית הזה וזה המחירים בשוק, ושהנכס יישב קצת יותר זמן. אלה החסרונות.
אבל בשווקים הזולים, איזה משקיעים רוכשים? בואו רק אני אנשים את הקלפים על השולחן, אתה גם לא עושה הרבה אקזיטים, אז אני לא יודע כמה יצא לך להתקל במחירות, אבל איזה משקיעים רוכשים? משקיעים אמריקאים חכמים באים לרכוש בדיטרויט?
מלא.
כן?
כן. כל מי, כאילו, אין איזה פילוח אוכלוסייה, הרבה אנשים מחוץ לארצות הברית נכנסים לשווקים האלה, אתה תראה הרבה משקיעי חוץ, זרים, ויש גם אמריקאים צעירים שככה הם חייבים להתחיל. אין מה לעשות. אבל הרבה מאוד זרים נכנסים לאזורים האלה, אבל לדעתי גם במנהטן לידך יש כמויות של זרים.
מה זה? המשקיעים הכי גדולים הם משקיעים הזרים.
נכון, אז אין פה איזה פילוח אוכלוסין.
ומה היתרונות שלך שאתה עובד בשווקים כאלה?
נכון, אז... יש לך קודם כל אפשרות לעשות סקייל מאוד גדול, לצבור כמויות של ניסיון. אם הייתי, עם אותו כסף שהיה לי ואותו קצב התפתחות, הייתי היום עם 6-7 נכסים, ולא עם 50 נכסים. מבחינת היכולת, כי להיכנס לנכס של $500,000-$600,000 דורש ממך משאבים.
לגמרי.
אחרים לגמרי, מאשר נכס של 150-200.
גם הרבה פעמים אתה לא תצליח להתחיל ככה. מאתגר.
כנראה שלא.
כן.
היתרון השני זה הקשלו המאוד גבוה. שנשאר לך אין מה לעשות, אלה נכסים שעל $100,000 השקעה, אתה מכניס $1,300 שכירות, על יחס 1.3 בממוצע. אצלכם...
ברוטו, על הנייר. שוב, על הנייר. למי שיודע לעשות את זה טוב, אתה צודק, אבל...
נכון. אצלכם על $100,000, בוא נגיד, דירה שאתם מוכרים במיליון, כמה שכירות היא תביא?
אתה תקבל בסופו של דבר סביב 5-6% תשואה. כאילו בוא נלך לבטם ליין.
היא תביא אבל $7,000 בחודש?
פחות.
$6,000 בחודש?
כן,
אז היחס הוא 0.6.
כן.
אז מבחינת מכפלה, אני מכניס פי שתיים מסחירות על כל שקל שאני מוציא.
לגמרי.
ויש את החסרונות. יש עלויות תחזוק ותבואות יותר, דיברנו על החסרונות.
כן.
היתרון הנוסף זה היכולת לעשות ריפייננס. מלא. מה שאין מצב שאתה עושה את זה בנכסים של 400-500 ומעלה. אין מצב בשנה, שנתיים הראשונות. פה אני יכול לקנות נכס ב-100, לשפץ אותו ב-50. אתן לך את הדוגמה. קניתי ב-100, שיפצתי ב-80.
אבל שאתה היום לוקח שווקים כאלה, סליחה שאני קוטע אותך, אני רק רוצה לשים פה איזושהי כוכבית. כי כשאתה מסתכל אחורה ואתה רואה את גרף עליית ערך נכס, ואתה רואה מה קרה במשברים, אתה תראה את ההבדל בין שווקים כאלה, השווקים, אני אקרא לזה, היותר קשים, לבין שווקים איכותיים, שבהם אתה תראה את מנהטן או סובב מנהטן, אתה תראה שגם במשברים גדולים, שהיו מקומות שירדו גם ב-30 ו-40 ו-50 אחוז במשבר הסאב-פריים, נשארו כמעט פלט או ירדו מעט. אתה רואה תיקונים לטווח הארוך הרבה יותר טובים, אז אני דווקא אומר שאני לא בטוח מעדיף, זאת אומרת, בטווח הבינוני והארוך. Mm-hmm. וגם אתה, אני חושב שאמרת פה באיזשהו משפט, שלטווח ארוך אתה היית מעדיף שווקים הרבה יותר איכותיים.
נכון, אני אגיד לך את האמת. רגע, ואני אסיים את המשפט הקודם.
אוקיי.
כן, השקעתי 180, נכס שווה 290, אני עושה ריפאי מלא. גם אם הוא היה שווה 250, אני כאמריקאי 75% ריפאי, מוציא
את כל הכסף.
את כל הכסף. אין לך את זה בנכסים הגדולים, אז אלה היתרונות של אותם נכסים, אתה באמת יכול לבנות אופרציה ולהתגלגל עם האופרציה הזאת. לגבי הלוקיישן, אני אקנה, אני לא חקרתי את מנהטן, אני לא חקרתי את מיאמי, אני לא חקרתי את דאלס, כן חקרתי. אני לא חקרתי את וושינגטון די-סי, לא חקרתי את...
הפריים לוקיישן, נקרא לזה.
לא חקרתי את הפריים לוקיישן. אני מאוד מאמין, ואם אני משווה נגיד את תל אביב לבאר שבע, בסופו של דבר, תל אביב תמיד עלתה וממשיכה לעלות כל שנה. יש אמנם נגיד איזה העתה בכמות הרכישות עכשיו, כי זה פשוט יקר לאנשים עם הריביות, אבל היא ממשיכה לעלות במחיר למטר.
נכון.
הנקודה היא ש5% עלייה, אני מאמין, אני רואה את זה ששתי הלוקיישנים עולים ב5% בשנה. הבעיה היא ש5%
מ3 מיליון לבין מיליון, זה קצת שונה
בעצם. בדיוק, פה אתה עושה 150 אלף בשנה, פה אתה עושה 50 אלף בשנה, אז
מעניין.
זאת ההסתכלות שלי לדווח ארוך.
אני רוצה לתת פה רגע כמה דברים שאני רואה, עשיתי לא מזמן מדריך כזה של 10 ערים שלדעתי מאוד נכונות ל-2025-2026, שוב, רק הדעה שלי כמובן, אתה יודע, על פרמטרים וכולי, ואני רוצה רגע קודם כל שאנשים יתחילו להבין את ההבדל בין קלאס A, קלאס B וקלאס C, mm-hmm. זה משהו שלפעמים אנשים לא קולטים, יש סיווג של, נקרא לזה איכות השכונה או איכות האוכלוסייה, ואני חושב שאתה יכול לראות את זה על הנייר, שקלאס ירוד, קאפ רייט עולה, זאת אומרת, התשואה על הנייר היא גבוהה יותר, למה? כי מישהו אומר, אוקיי, אני מסתכן עם אוכלוסייה קשה יותר, נכון. תפצה אותי בצורה תל אביב, לעומת דימונה. נכון. וקודם כל תשימו לב לקלאס שאתם נמצאים בו, בסדר? ודבר שני, זה, איך נקרא לזה? הקאפ רייטס, ההפרש בין כמה תשואה, כמה קאפ רייט יש בסינגל פמילי, לבין מולטי פמילי באותו אזור. נכון. ואני חושב שזה גם מדד, שאנשים צריכים רגע לשים לב אליו, כי בעיניים שלי, שיגידו אחרת, דלת אחת, זה סיכון גבוה יותר ממולטי פמילי שיש בו כמה דלתות. בעיניים שלי, שוב, אני חושב שיש לך יותר סיכון, יותר הוצאות תפעול, יותר מאתגר קצת שזה רק דלת אחת. אני חושב שצריך לשים לב שאם הפער הזה הוא גדול מדי, זאת אומרת, לטובת המולטי פמילי, ולא הפוך, צריך לשאול את עצמנו למה. למה? האם זה אזור שבאמת יש בו ביקוש מאוד גבוה לסחירות ופחות לנכסי סינגל פמילי? האם זה כי משהו פה הולך לעבור איזשהו תיקון בשוק, וגם חושב שאנשים לא מסתכלים על זה, ועוד שני פרמטרים ככה שאני שם על השולחן, אתה מותח לך גם לסתור אותי תמיד, כן? אתה עושה את זה מצוין דרך אגב.
באהבה, אני אמשיך לסתור אותך
גם. כן, על הכיפק. שיהיה את כל הזה. זה עוד משהו שאנשים לא מסתכלים עליו, זה ההוצאות תפעוליות. בסדר, אנשים מתעלמים מזה, אני רואה את זה חזור, ואתה יודע, חבר'ה, יש הוצאות. אתה מחזיק דירה, יש הוצאות, אתה מחזיק בניין, יש הוצאות, אתה לא מקבל 12 חודשים בשנה, די מח חרטה הזאת, בטח לא מי שיודע לעשות את זה אקטיבי בצורה פצצה ומוכן לכל הדברים, והדבר האחרון זה ההגירה, אבל לא רק אם יש הגירה חיובית או הגירה שלילית, מי האוכלוסייה שמאגרת בהגירה החיובית שאתם נמצאים בה, אם היא מרוויחה יותר בהכנסה החציונית שלה ממי שקיים בשכונה או הפוך, כי יש דוגמאות לכאן ולכאן, ומה זה מעיד? זה מעיד לאיפה השכונה הולכת, שאוכלוסייה חזקה, בואו, גם לא צריך להיות גאון גדול, כן? ויש את הנתונים. אם אוכלוסייה חזקה יותר מאגרת לשכונה, צפי מחירים לעלות. אם אוכלוסייה חלשה יותר מאגרת, השכונה הזאת עוברת בדיוק צד הפוך. ואנשים, יש את כל הנתונים בלחיצות כפתור היום, neighborhood scout, co-star, מה שאתם רוצים, חבר'ה, תשלמו כמה דולרים, בואו, כאילו, זה גם לא יקר. תבחרו שוק נכון שתואם אתכם ברמת סיכון סיכוי, בעון העצמי שלכם וכולי. ומשפט אחרון, ותגיד לי מה אתה חושב עליו, עוד משהו שאני שם לב זה ככל שרמת המומחיות עולה, זאת אומרת, יש הבדל בין לקנות את המגרשים שקנית ל-80 ומשהו יחידות, לבין לקנות סינגל פמילי, לשפץ, לקנות ולמכור. ככל שרמת הכסף שצריך להשקיע, רמת המומחיות, בסדר, בהבדל בין לבנות סינגל פמילי, לבנות בניין קטן, לבין לבנות מולטי פמילי של 80 יחידות, או לבנות, אתה יודע, שכונה, ככל שרמת המומחיות עולה, כמות התחרות יורדת, הפוטנציאל רווח, הפוטנציאל, בסדר? עולה, וזה נכון גם בשווקים. זאת אומרת, שאתה הולך היום לשווקים של 20-30 מיליון דולר, אני רואה כמה זמן יש לי לעשות מסע ומתן על מגרש ל-30 מיליון דולר לבנייה, לבין סינגל פמילי באזור של 100 אלף דולר. אז אני חושב שכל הפרמטרים האלה ביחד, זאת אומרת, שכירות, לא מבחינת כסף שכירות, אלא כמה זה שכיר, כמה זה מהיר, כמה זה שוק קשה מבחינת תחרות, הגירה ומי מאגר, ההבדל בין הקאפ-רייט של מולטי-פמילי, סינגל-פמילי, והקלאס שאתה רוצה לעבוד איתו, זה חלק מהנתונים שהם צריכים לעשות, שאתם בוחרים שוק בצורה חכמה, ואני חושב שאנשים מתעלמים מחלק מהם, וזה חשוב.
נכון. שמע, אני יכול לקחת פה כל קטגוריה שאמרת, ולפתוח אותה, אני אגיד דבר כזה, בסינגלים יש הטעיה ש... לוקחים הוצאות תחזוקה מאוד נמוכות. נגיד, 50, אומרים 50 דולר בחודש, 100 דולר בחודש. מה שהם שוכחים זה שיש קאפקס. אתה קונה בית, צמוד קרקע, יש לך גג, יש לך מערכות, יש לך ביוב, יש לך דברים שמעבר לתיקונים השוטפים של הברז, ברז, מנורה, קיור.
שאחת לכמה שנים צריך לעשות.
נכון. עכשיו, זה משמעותי. אני לוקח 10% מהשכירות השנתית, אני לוקח ושם בצד, לקאפקס, נגיד אני מכניס 15 אלף דולר בשנה, 1,500 דולר בשנה, אני אקח, ב-30 שנה אתה מכניס 15,000, ב-30 שנה 45 אלף דולר, זה אמור שחלף לך את הבית, את המערכות, את הגג, את המזגנים, את האינסטלציה, את הפאנל חשמל אולי, זה משהו שבדירות, אם אנחנו מדברים על קונדוז, לא על מולטי פמיליז, אלא על קונדוז, אין לך.
נכון.
כי בדירות יש לך הוצאות תחזוקה מאוד 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 נמוכות, מה שאוכל אותך שם זה באמת ה-HOA, זה הוועד בית, ואני באיזושהי התלבטות, אני הרבה פעמים אומר, בוא נע, אני מעדיף לקנות קונדוז, אם אני מוצא דיל טוב, בבניית בטון, לא עכשיו wood framing, אלא קונקריט בניין רב קומות, אני מעדיף, אם אני מצליח ליצור את אותה אסטרטגיה בבניין קומות, אם אני מצליח ליצור את אותה אסטרטגיה בקונדוז, שאני עושה בסינגל פמילי, ולהגיע לאותה מקדמי ייצוא, אני מעדיף לעשות קונדוז. וזה איזושהי חשיבה שיש לי. פשוט כי יש לך הרבה פחות הוצאות תחזוקה. אתה בבניית בטון, מבחינת היסודות, אמנם קירות גבס.
אז למה לא מולטי פמילי?
מולטי פמילי, אתה עדיין, יש לך את רכיב המבנה. אתה עדיין בצמוד קרקע, פשוט ענקי. וההוצאות של מולטי פמילי הן הוצאות פסיכיות. כן, אתה על... לא יודע כמה, אתה תגיד לי כמה הוצאה של מולטי פמילי ממוצעת יש לך.
אתה יכול להגיע גם ל-40% מסך ההכנסה. על כל ההוצאות מסך.
אני בתחשיבים שלי גם הגיע ל-60% ו-65%.
אבל אל תשכח שאני בונה בניינים חדשים לגמרי.
נכון.
מאפס, עם חשמל שמותם לזמן שלנו וכו'. ואני חושב, הנה, אני אשתמש במשפט, אתה יודע, הקלישאתי, אחד מהסודות במרכאות של מולטי פמילי זה שההכנסה היא לא רק מסחירות. זאת אומרת, אם אתה בונה את הבניין נכון היום ויודע להכניס עוד כסף מסביב, נגיד זה מתחיל אפילו מדברים קטנים, כמו, דרך אגב, בחרתי בחור מדהים, פגשתי בחור מדהים שבנה אפליקציה למולטי פמילי שהוא מנהל, והוא מציע לדיירים, בא לך סמיכה, בא לך, אתה יודע, מעברר, בא לך זה, צחק, 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 הגדיל את ההכנסה השנתית שלו בזכות האלה, ב-15% בממוצע במולטי פמילי שהוא מחזיק. שנתי.
וואו.
ממה? מלהציע להם כל מיני דברים שהם קונים. אתה מבין? אז מולטי פמילי זה לא רק הסחירות, אבל אני בונה בניינים חדשים. כשאנחנו מנתחים עסקאות קיימות, עזוב שהיום מאוד מאתגר לרכוש מולטי פמילי קיים, בגלל שבנו אותם בריביות שונות לחלוטין וכולי, אז אתה צודק, זה יכול להגיע גם ל-60% ו-65%. חד משמעית. חד משמעית. אבל מה, 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 אתה היום, תן לנו כאילו את התורה שלך, באיזה פרמטרים אתה מסתכל שאתה בוחר שוק או מישהו צריך להסתכל עליו, ובזה נסכם את הבחירת שוק.
כן, אז אני אתן לך את ליאור שנכנס למשחק, ומה שאני מלמד את החבר'ה שנכנסים למשחק עכשיו כחדשים, אנחנו רוצים להיכנס לעסקאות שיש לנו כמות נכסים גדולה שמוצעת למחירה בטווחי המחירים של 100 עד 200 אלף דולר.
מה זה גדולה?
בוא נגיד שאם אני עכשיו פותח זילו ומסתכל על העיר, אני חייב שיהיה לפחות 250 נכסים listing for sale. לא יכול להיות שיהיה 50-60, זה לא שוק בריא, אין לך מספיק, זה שווקים עם תחרות, כמו שאמרת, לנכס single family ב-150-120 אלף דולר, באותו יום יגיעו 7-8 אנשים לראות את הבית. למגרש שעולה עכשיו יכול לשבת חודשיים, ויש שתי פניות למגרש ב-10 כן. מיליון דולר.
לגמרי.
אז אתה חייב שיהיה לך מספיק מבחר, זה אחד. שתיים, מבחינת המקדמי תשואה, אמרתי לך את ה-1.3 מקדם שכירות שלי.
זה כלל אצלך?
כן, זה כלל ברזל, והנה חשפתי פה סוד.
נתת אבוננזה.
חשפתי פה סוד מאוד כמוס, 1.3 מקדם שכירות, אולי אפילו 1.25 כי הריביות קצת יורדות, 1.2 שהם ירדו מתחת לכיוון ה-6. אם אני מצליח לעמוד בכלל הזה מהאול-אין שלי, השקעתי 100, אני חייב להזכיר ב-1,200-1,300, אם אני יודע לעמוד בזה, זה נכס שהוא בר ביצוע לריפאי מלא, קחת את כל הכסף, והוא יישאר עם תזרים של 100-200-300 דולר בחודש. מן הסתם שווקים שהם לא שווקי D, שווקים עם אגירה פלט ומעלה, לא רוצה לראות אגירה שלילית, שווקים שאני יודע שיש לי שם נכסים שהם לא רק 1,800 עם 1,900, אם אני גם רוצה 1,950, 1,940, 1,960, קשה למצוא נכסים של 200, שנת 2000, ב-100, 150 אלף דולר.
יש?
בודדים. אני עשיתי עסקה, עסקה מטורפת, 320 אלף דולר, שלושה בתים, שנת 2005, קניתי בסאבג'קט 2 ב-4.5% ריבית. והם שווים, אני 320 אלף דולר, הם שווים 500. כאילו זה, ו-4.5% ריבית. זה עסקה פסיכית.
כתבתי לעצמי שנדבר על סאבג'קט 2 ואונר פייננסי, ואורך שעוד פעם כבר עברנו אותה יותר משעה של פרק, תשמע, לא יודע מה נעשה איתך.
אחי, אנחנו עושים, כשאתה מגיע לניו יורק,
עושים עוד פרק.
אני קופץ אליך, עושים אולפן בניו יורק.
קודם כל, יש שני נושאים באמת שלא הספקנו לדבר עליהם גדולים, של בחירת שוק לעומק ואיתור עסקאות מתחת למחיר שוק, כל מי שרוצה ממני לפחות מדריכים בכיף, באהבה, יש גם כל כך הרבה תוכן באינסטגרם שלך, ואתה משחרר כל כך הרבה תוכן לעולם, אז אתם מוזמנים. לא הספקנו לדבר על שנושאים האלה, אבל אני כן חושב שנכנסנו כבר יותר לעומק למודלים ולדברים ממש ככה, שבדרך כלל לא רואה ברשתות. כיף לשמוע שיש, הנה משהו ככה אישי ממני אליך לסיום, כיף לשמוע שיש את הטון השפוי, את הטון שלא אומר, חבר'ה, אפשר להיות מיליונרים תוך שנייה, והנה אתם מייצרים משלוש דלתות, אתה יודע, פנסיה וכולי, אלא באמת מישהו שיודע, ואני, שוב, אני אומר בכנות, אני עוקב אחרי התקופה, ואני נהנה לראות את זה, אתה יודע, אני מפנה לך אנשים ככה, כי מי שרוצה להיות אקטיבי, באמת אני מאמין בדרך שלך, אז זה כיף גדול, גם אני נהנה כבר פעם שנייה לארח אותך אצלי בפודקאסט. זהו, אתה רוצה משהו לסיום?
אני חושב שהפרק נהדר, לדעתי, אם לא נגענו בדברים האלה, אבל אם מישהו עכשיו שעשה עסקה 2-3 ומתלבט על הדרך שלו קדימה, שומע את הפודקאסט הזה, הוא יוצא עם שכפץ מטורף לדרך
מסכים
קדימה.
מסכים איתך, מסכים איתך.
אז אני מאוד מרוצה מהסשן.
יאללה, לכיפק. ניפגש בניו יורק, ואיתכם ניפגש בפרק הבא של הכל נדלן. תודה שהזנתם.